שלום צופים יקרים, אנחנו ממשיכים לברר את עקרונות החינוך הגלובלי. כבר עברנו כברת דרך, אנחנו ממשיכים היום. אנחנו מזמינים אתכם לשאול שאלות באתר kab.co.il, להגיב, לכתוב כל שאלה בנושא השיעור, נשמח להעלות אותה כאן. וגם מהחברים שנמצאים כאן אצלנו באולפן, לשאול שאלות כדי לפתוח ולעזור לנו לברר את מה שיש לחוכמת הקבלה להגיד היום לעולם. עיקרון 13, מהות האבולוציה היא לפתח באדם את חוש הכרת הרע. מהות האבולוציה היא לפתח באדם את חוש הכרת הרע.
אנחנו לומדים מחוכמת הקבלה, אם קודם נדבר על בגובה הזה, שבורא ברא את הרצון לקבל כנקודה, ולאט לאט הוא רוצה בפעולות בזה אחר זה להביא את הרצון לקבל להכרה עצמית. הכרה עצמית, אי אפשר להכיר דבר מתוך דבר והיפוכו. זאת אומרת, הוא צריך להביא את הרצון לקבל למצב שהוא יכיר את עצמו וכנגדו יכיר את הבורא, זה מזה. ומה זאת אומרת להכיר את עצמו ולהכיר את הבורא? זה להכיר את הטבע שבהם. טבע רצון להשפיע, שזה הטבע הראשון, הבסיסי, וטבע הנברא, שהוא ההפך, בכוונה, רצון לקבל. והנברא, הוא נברא בצורה כזאת שאין לו שום הבנה והכרה, לא בזה ולא בזה, באיזושהי נקודה, שקצת בנקודה הזאת יש הבדל בינו לבין הבורא, לכן הנקודה הזאת נקראת יש מיש, מיש מאין לעומת יש מיש. אבל חוץ מהיש מאין, בנקודה הזאת אין כלום, כי כל היתר מה שאפשר להשיג זה לעומת הבורא מתוך הנקודה הזאת, שאם מתחילה להתפתח כלפי הבורא, כלפי האור העליון, כלפי תכונת השפעה, אז היא מתחילה לראות את עצמה, לגלות את עצמה כהפכיות הגדולה ביותר מהאור. במה היא גודלת? היא גודלת בעמקות ההכרה שלה, ההבנה שלה, ההשגה שלה. זאת אומרת, זו אותה נקודה, היא לא משתנה, היא רק משתנה בזה שהיא מתחילה להכיר עוד יותר לעומק כמה שבאמת היא הפוכה, אמנם שהיא רק נקודה, כמה שהיא באמת הפוכה מהאור. והעומק הזה שהיא משיגה בונה אותה כמפלצת, כי היצר הרע הנוראי ההפוך מהאור ב-100% גודל של האור, רק ההפך ממנו. וזה הכל בהשגה של אותה הנקודה, רק לעומק שלה, עד כמה שהיא משיגה שבינה לבין הבורא יש החתך הזה, שזה יש מיש וזה יש מאין. והפער הזה אי אפשר לקשר. זאת אומרת, מה שהיא משיגה, בעצם היא משיגה עד כמה שהיא נחתכת מהאור לתהום הזה. וזה נקרא שהיא גודלת בהרגשה שלה, בהבנה שלה, בהשגה שלה. גודלת, גודלת, גודלת בשליליות שלה, בוא נגיד, בזה שהיא קובעת את עצמה כההפך. כשנברא מגיע לכל הדברים האלו, אז ודאי שהוא בהתאם לזה שמשיג את עצמו, הוא משיג את הדחף גדול לתקן את עצמו, להביא את עצמו בכל מה שרק אפשר להזדהות, להשתוות, להידמות לאותה תכונת היש מיש, תכונת ההשפעה. ממתי? אז בהתפתחות של הנברא, מהנקודה הזאת שהוא מתפתח בלגלות את הריחוק, את החתך, את התכונת השפעה, והוא כנגדה בהפך. ישנם שלבים רבים, אלה שלבים האלו, חלק מהם אנחנו מיוחסים לאותו הכוח המשפיע, הבורא, שהוא ברא את הנקודה הזאת יש מאין, ומכין אותה, מכין אותה, מכין אותה בהרבה פעולות שמשתיל בה תכונות ההשפעה משלו. כי חייב להיות בנברא שני צדדים, שני התכונות. בלי שתי תכונות שבו הוא לא ידע להבדיל בינו לבין הבורא. כי הכל אנחנו מרגישים, הנברא מרגיש הכל רק מה שנמצא בתוכו. ולכן אין בורא מחוץ לנברא. זה רק פעולה הראשונה הייתה כאילו מבחוץ, שיש מיש, שנצחי ושלם וקיים עוד לפני הבריאה. אנחנו לא יודעים מה זה, אבל כך מקובלים אומרים שהם מגלים את המסר הזה. כן? גם הם לא יכולים לצאת מעבר לזה, אבל כך זה מגיע להם, כי זה לא השגה, אלא כי זה הבנה מלמעלה. אז חוץ מפעולה הזאת של תכונת ההשפעה שברא את הנקודה השחורה, בריאה, בר, חוץ מתכונת ההשפעה, כל היתר הפעולות אנחנו מדברים שהם נקראים, קוראים בתוך הנברא, בתוך אותה הנקודה. והאור שבה הוא פועל, שברא אותה, אנחנו אומרים שמבחוץ כביכול שהוא פועל, מבחוץ הכוונה מחוץ לתכונת הקבלה שלה, שבה מתחיל להתפשט האור, זאת אומרת, בה מתחילה להיראות, איך להתגלות תכונת ההשפעה, ולעובת אותה תכונת ההשפעה שמתגלה, בתוך הנקודה הזאת היא מתחילה לקבוע את עצמה מה היא לעומתה. זאת אומרת, מה בין שניהם, קבלה והשפעה. ובתהליך הזה יש חלק ממנו שהוא בא בצורה המחויבת, שכך צריך להיות, כשני כוחות, תכונות המנוגדים שפועלים זה על זה, הם מביאים את עצמם לאיזה מעמד או התכללות או התרחקות, על ידי השבירה, על ידי הריחוק, על ידי חיבור, זיווק, הקאה. בקצור, יש שם הרבה פעולות, אנחנו לומדים את זה בחוכמת הקבלה, שזה נקרא השתלשלות הכלים ואורות או פרצפים ועולמות מלמעלה למטה. והעיקר זה בהתפתחות הזאת שמגיעים למצב שבין שני הכוחות האלו היחס הוא בצורה הדרגתית מתחיל להביא איזה תוצאה מאוד מיוחדת שהיא נקראת תכונה האמצעית, ניטרלית, לא משויכת לא לימין ולא לשמאל, לא לקבלה ולא להשפעה, לא לתכונת הבורא ולא לתכונת הנברא, שמתחיל להיות כזה מציאות, כזאת מציאות בין שני הכוחות האלו בתוך הנברא. זה הכל, גם בורא בתוך הנברא, גם נברא בתוך הנברא, כן? והאמצעי הזה גם כן בתוך הנברא, כשליש אמצעי לתפארת, אנחנו אומרים קליפת נוגה, כן? שיש קליפות ויש קדושה, וקליפת נוגה באמצע זה החלק הניטרלי, לא לזה ולא לזה. כשמתחיל להתגלות המציאות הזאת בתוך הנברא, הוא מתחיל לקבל מתוך אותו תוקף של המציאות הזאת החדשה של הקליפת נוגה, מקבל תוקף העצמאות שלו, יכולת להביע את עצמו. לא רק יכולת, אלא חובתו להחליט מי הוא, מה הוא, למה הוא משייך את עצמו, לזה או לזה. בקיצור, שיש פה כבר עבודה מאוד מיוחדת בין שני הכוחות, על ידי מה הוא מכריע בין שניים, כי הוא צריך לקבל אותם בצורה השווה. אם הוא מקבל בצורה השווה, אז איך הוא יכול להגיד מה טוב ומה רע? ואם הוא יקבל לא בצורה שווה, אז כבר הכרעה נעשתה מאליו, לפניו. אז אנחנו צריכים לראות עד כמה שדברים האלו הם אחר כך באים אלינו, עד כמה שאנחנו קולטים אותם, עד כמה שאנחנו מגלים אותם כאור, כחושך, כערפול, כאמונה למעלה מהדעת, כדברים שהם נעלמים ובאים. מה התכונה האמצעית הזאת, שליש אמצעית התפארת, איך היא מתבטאה ברגשות שלנו, במחשבות שלנו, שאנחנו אחרי הכל נמצאים במעמד העצמאי, יכולים לגלות שם העצמאות שלנו בהחלטה. דבר מאוד מאוד לא פשוט. איך הטבע מכין אותנו להיות עצמאי מחוץ לטבע, כי גם רצון לקבל וגם רצון להשפיע, ועם כל מה שיש, זה הכל מהטבע. איך נקודה האמצעית הזאת מעמידה אותנו מחוץ לבריאה, שאנחנו מתייחס לכל הבריאה, לבורא ולנברא ומהכל, מבחוץ. דבר לא פשוט. איך זה מצד אחד השני כוחות האלה מכינים בנו המצב הזה, איך אנחנו מקבלים אותו פיזית, במה זה מתבטא, בבלבולים, בהשגה, בהרגשה כלפי החברה, כלפי. בקיצור, זה מאוד מאוד לא ברור לאדם, ואיך אנחנו יכולים להשתמש בזה כבר ולבנות את עצמנו על פני נקודה הזאת, ההבחנה הזאת של שליש אמצעי לתפארת, בצורה שאנחנו כוללים בתוכנו גם מה שלמעלה משליש אמצעי לתפארת, צד הקדושה, גם מה שלמטה משליש אמצעי לתפארת, צד הטומאה, ובונים את עצמנו כפרצוף שלם שבו בורא ונברא מתחברים יחד, על ידי שאנחנו משתמשים בשני כוחות האלו בצורה נכונה, ואנחנו כוללים בזה כל הבריאה. במעמד של הדבקות, של האיכות, אז זה בסך הכל התהליך שאנחנו עוברים, אבל פעולות שאנחנו עושים, אנחנו מסוגלים לבצע פעולה אחר פעולה רק במידת ההכרת הרע, רק במידת הרגישות לטוב ולרע, בכמה אנחנו יכולים, כמה הכלים שלנו מאפשרים לנו למדוד ההבדל ביניהם. אם הכלי שלי, נגיד, כן, יש לי מכשיר ואני רואה במכשיר הזה המחוק זז ממצב למצב, אם אני קופץ נגיד 100 וולט או שם על המשקל ממשקולת 10 קילו, אז זה זז, כן? יש כאלה שצריכים לשקול מכוניות, אז שם זה רק זז אם זה 50 קילו או 100 קילו. יש כאלה שממש מיליגרמים מודדים, ועוד פחות מזה. זאת אומרת, הכל תלוי ברגישות. ברגע שאני מתחיל להרגיש איזה פער בי בין שתי הכוחות האלו, הפער הזה הוא מתחיל לעורר אותי לפעולה, לתגובה. הפער הזה אני מתחיל להרגיש כהרגשה רעה, חוסר סיפוק, חוסר מנוחה. זה מביא לי דחף לחזור לנקודת האיזון, מפני שאנחנו ממנה באים. ולכן הכל תלוי, כמו שכתוב כאן, בחוש הכרת הרע. שאם אני מסוגל לחדד אותו כל פעם יותר ויותר, שיש לי כזה כפתור שאני כל פעם מעלה את הרגישות רנג' לכפול 10, עוד כפול 10, עוד כפול 10, כן? זאת אומרת, רגישות יותר ויותר ויותר, אז במידה הזאת אני יכול, כמו אותה נקודה שהיא בעצם אותה נקודה, רק התחילה להרגיש כמה שהיא שונה מהאור, ואז היא התחילה לראות את עצמה גדולה, גדולה, שחורה, שחורה, שחורה וגדולה יותר, כך רק בהעלאת הרגישות שלה כלפי האור. כך אני צריך לעשות במדידה שלי, ועל ידי זה אני מגיע לתיקון. נו, בוא נקרא מה כתבת.
מהות האבולוציה לפתח באדם את חוש הכרת הרע. תכלית התפתחותנו מסתכמת בהכרת הרע שנמצא בקרבנו. מהות הרע מסתכמת ברצון ליהנות על חשבון הזולת, המנוגד לחוק הכללי של הטבע, שתכונתו לתת ולמלא בחיים את כל הקיים. ככל שאדם מפותח יותר, כך הוא מרגיש את הרע שבו כבלתי נסבל, אף אם מידתו קטנה. הרגשת הרע בקרבו מחייבת את האדם להיפטר ממנו, כפי שהוא חפץ להיפטר מכל דבר המזיק לו. מכאן, כי דרגת התפתחות האדם נקבעת על ידי רגישותו להופכיות שבינו לבין החוק הכללי של הטבע. אדם לא מפותח, אינו מכיר באגואיזם כתכונה רעה, ולפיכך משתמש בו ללא בושה. אדם מפותח יותר כבר מרגיש בשיעור מסוים כי יחסו התועלתני לאחרים הוא רע, ולכל הפחות מצניע פעולות ויחס מסוג זה. אמנם בסתר הוא ממשיך לרמות ולעשוק את החברה, אך הוא מקפיד להסתיר זאת מאחרים, וחושש שמא מעשיו ויחסו יתגלו ברבים. אדם מפותח עוד יותר אינו יכול לסבול את יחסו התועלתני כלפי הזולת, ומחשיב את האגואיזם שבו לתכונה רעה שממנה הוא חפץ להיפטר. במידת התפתחותו, אדם שכזה דואג יותר ויותר לאחרים. תחילה הוא דואג לצרכי משפחתו וקרוביו. לאחר מכן מתרחבת בו דאגתו לבני סביבתו, עירו ואף אומתו. כך מוסיף האדם ומתפתח עד אשר הוא חש דאגה לכל האנושות. אדם שכזה הוא המפותח שבבני העולם.
אנחנו כך מלמדים את הילדים שהם צריכים להיות מחונכים, איך הם צריכים לאכול, איך צריכים להתנהג, להיות יפים, תראה את המלוכלך, מה אכפת לו להיות מלוכלך, זה לא יפה. כן? זאת אומרת, אנחנו מגדילים לו את האגו, שהוא ידאג שלא יקבל איזה זלזול בעיני האחרים. כן? גם כן אנחנו בעצמנו. כן? אני שולח, כן, איזה בן שלי לאנגליה, שדווקא ילמד שם איך להיראות יפה. מה שבפנים, ברור לנו שזה נמצא אותו פרא אדם, אותו הבהמה, אבל מבחוץ, להיראות היפה. זאת אומרת, השאלה היא כך, האם אנחנו רוצים להיות קשורים לאחרים בצורה חיצונית, והאגו שלנו בזה עוד יותר גודל, כי אני נראה יפה, אני נראה סולידי, אני נראה ככה שמכבדים אותי, מקרבים, אני מתקרב וכן הלאה. זאת אומרת, זו השאלה, כן? וכאן זה כך אפשר להבין, שאדם מפותח יותר, אז הוא מבין שלא כדאי לי כך להיות. יש אוניברסיטאות שלמות, קורסים גדולים, רבים, איפה ששם מלמדים את האדם איך להתנהג יפה בחברה, שצריך כך ולא אחרת, אתה צריך לאכול עם החמישה מזלגות ולא עם הידיים, אין ועוד ועוד. זה נקרא מפותח אצלנו, בעולם שלנו. כי לא מדברים על האגו, על תיקון האגו. מדברים על איך שאתה תראה יותר יפה לעיניים שלנו. כן? זהו. ודאי שזה הכל שקר, ובחומת הקבלה אנחנו לא מתחשבים בזה בכלל. זאת אומרת, בעינינו, אותו האדם שחי באיזשהו ג'ונגל באפריקה, לא חשוב איפה, עם הידיים מאיזשהו סיר משותף עם כולם, הוא אותו אדם שנמצא בלונדון ואוכל שם עם המזלג וסכין וכל המטפחות וכו' וכו'. אנחנו לא מתחשבים בצורה חיצונית. אמנם שבחברה האנושית ודאי שזה צריך להיות, זאת אומרת, אין לנו בזה זלזול, אלא אנחנו מדברים מצד התיקון הפנימיות האדם, האגו שלו, ולא שעל ידי האגו הוא נעשה עוד יותר יפה בחיצוניות. איך שנגיד מלמדים דיפלומטים, אז מלמדים אותם לפי הפרוטוקול, איך שהם צריכים להיראות ולאכול ולשתות וכל זה. יש בזה, אנחנו יודעים כמה שיש בזה החוכמה השלימה. כן? זהו. וגם כן אצלנו, בכל זאת אנחנו מתנהגים לפי איזשהו כללים שלא לדחות את האדם מהשני, אלא בצורה כזאת המקובלת בסביבה עד כמה שזה אפשר. אבל התיקון הוא תיקון הפנימי. מה זה נקרא בתיקון פנימי בהכרת הרע? זה כבר בעיה. זה עניין של הכוונות. זאת אומרת, אדם חייב כאן לא לקבל בחשבון את הדברים החיצוניים, אלא לחדור לפנימיות. ופנימיות שם, עד כמה שהוא נראה יפה כלפי השני. זאת אומרת, בכוונה שלו, ועל מנת להשפיע. ביחס יפה לשני. זה לא יחס יפה שאני נותן לו משהו בחיצוניות, ובפנימיות אני חושב איך אני אנצל אותו, אלא ההפך. שהדברים החיצוניים שלי הם יהיו עתקה מהפנימיות, אם כן, יכול להיות שלא, לא חשוב. יכול להיות שכמו שעם התינוק, עם הילד הקטן נגיד, שאני בפנים אוהב אותו מאוד, אבל אין ברירה, ואני מבחוץ נותן לו איזה מכה, או מעניש אותו באיזושהי צורה אחרת, מפני שאין ברירה, אחרת הוא יזיק לעצמו. אז האהבה שלי אליו מחייבת אותי לעשות כך. זאת אומרת, יש ודאי שהבדל בין הפנימיות, שאני אוהב אותו מאוד, ואני צריך עוד יותר להגדיל את האהבה שלי, כדי מבחוץ לעשות לו איזשהו כאילו נזק. כאילו משהו, להגביל אותו, לצייר אותו. כן? אז לכן אנחנו, כשאנחנו גם כן נמצאים כילדים קטנים כלפי הטבע, או בורא שבגימטריה הטבע, כן? האלוקים בגימטריה הטבע, אנחנו צריכים להבין שגם אצלנו כך מתייחסים הכוחות הטבע, גם בצורה חיצונית וגם בצורה פנימית, שבפנים בתוך הטבע יש כוח הכללי של האהבה, של החיבור בין כל החלקים, עד כדי כך שכוח הזה יכול לברוא אפילו גוף חי שכל החלקים שלו נמצאים בהרמוניה ביניהם, והם חיים, וחוץ מזה שהם חיים הם גם כן באים להתפתחות מיוחדת עוד מעל מצב החי לדרגת של הטבע עצמו, לדרגת המדבר. זאת אומרת, זה האהבה שתמונה שנמצאת ביסוד של הכוח הזה, הטבע, היא באה לביטוי של לברוא גופים כאלו שהם נמצאים בהרמוניה פנימית ביניהם, בהשלמה של כל החלקים, וזה מביא להם את החיים. אז מצד אחד אני רואה שהטבע מתייחס אליי בצורת אהבה, לא כל כך ברור לי, לא כל כך מובן לי את זה בכך בעין, במבט הרגיל, אבל כך אני יכול בכל זאת בהתעמקות שלי בטבע לראות שכנראה שזה כך. אנשים שחיים דווקא בטבע, באיזה יער, בג'ונגל, קרובים לטבע, הם מרגישים שהטבע כולו טוב. מעניין, אבל כך יש להם כזאת התרשמות, הרגשה כזאת בא להם. ויחד עם זה אנחנו רואים בצורה חיצונית שהטבע מתייחס אלינו מאוד בצורה ככה כמו הורה שאולי שבטוח שהוא אוהב את הילד, אבל דורש ממנו כל רגע ורגע בהקפדה לעבור שלבי ההתפתחות. ואנחנו צריכים באמת כך להתייחס למה שקורה לנו, אחרת אנחנו לא נבין את הטוב ורע ותמיד נתבלבל. אם אני רוצה להרגיש את הטבע כמו שהוא, אני צריך להיכנס פנימה. אם אני צריך להבין אותו, אני צריך דווקא על ידי היחס השלילי, החיצון שנראה לי שלילי, להתחיל לפתח את עצמי בהכרת הרע, שכל מה שאני רואה שלילי זה מפני שכך הטבע מציג לי את השלילי שבי, ואם אני אתקן אותו אז אני ארד פנימה וארגיש את האהבה מצדו, מצד הטבע. שכל ההופעה החיצונית הזאת השלילית באה כדי להראות לי מה חסר לי לתקן כדי להגיע להרגשת האהבה, כמו עם הילד והורים, ממש כך. לא צריכים כאן ללכת לאיזה פילוסופיות גדולות, כן? הילד צריך לראות, האבא מסתכל עליו ככה, האמא בוכה, נגיד, כן? הוא צריך לראות בין זה לבין לראות אותם אוהבים אותו, איזה פער יש. אני לפער הזה חייב להיות מאוד רגיש, בזה צריך לפתח לחוש הכרת הרע. אם אני אטום, לא מרגיש יחס שלהם רע כלפיי, נגיד הם רק אומרים את זה בין המילים ואני לא מבין מה הם רוצים ממני, אני לא מרגיש שהם רוצים ממני משהו, אז אני ממשיך בשלי, כן? ממשיך לככה להתפרע. אז הם אומרים, גם אומרים אני לא כל כך, ועוד ועוד ועוד, הם אז יותר 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 מקשים עד שמתחילים מכות. או, זה אני מבין. כן? למה לא אמרת לי קודם? מה אתה צוחק? נכון או לא? כן? עכשיו אני מבין. זהו. קודם מה? קודם לא הייתי רגיש. אז כל הבעיה שלנו, וזה כולנו, וכל אחד ואחד במידה שונה, אבל כל אחד בטוח, כי אם עכשיו היה מרגיש מה חסר לו כדי להגיע לאהבה מהטבע, היה מיד מתקן את עצמו. לכן אנחנו צריכים רק לדאוג לדבר אחד, להיות רגישים להכרת הרע בינינו לבין אותה אהבה שמגיעה לנו מהטבע, מהבורא. ווודאי שאנחנו נמצאים במדרגות, לא דורשים מאיתנו להיות ממש, להגיע לאהבה חנותה ומיד, אלה בהדרגה. אז לכן אין לנו יותר מה שלפתח חוש הכרת הרע, והוא נמצא לפנינו בעצם דוגמאות למיניהם. בבקשה, כל העולם תתחיל לראות איך אני אראה את זה. העולם האמת, העולם האמת לא נותן לי איך להגיד, היחס הבסיסי לטוב. אני צריך חברה כדי כלפיה למדוד, לגלות בה את הטוב לעומת מה שאני עדיין לא נמצא בזה. חוש הכרת הרע מתחיל להיות מהרגע שאדם מתחיל להרגיש כלפי החברה שהוא פחות ממנה, שהם נמצאים ביניהם כולם מקושרים, אהובים, ממש בחיבור ביניהם, והוא לא יכול להרגיש את עצמו הנמצא ביניהם באותו החיבור. אותה הרגשת הפער שהם נמצאים בחיבור והוא לא נמצא ביניהם, זה הרע שהוא צריך לגלות, ואותו רע הוא צריך לתקן. שמתגלה הרע הזה ומשתדל לתקן אותו, רואה שלזה אין לו שום מגע, שום נגיעה, שום גישה. לזה הוא חייב האור המחזיר למוטף. זהו. כאן רק עזרת השם. ממש. הוא רואה שהם מחוברים והוא לא יכול להכניס את עצמו בפנים. כאן הוא נתקע. הוא חייב עזרה מלמעלה. כאן מגיע לו נקודת המגע בין ישראל, הוא ראה את הקודשי בריך הוא חדו. איך לספר כל זה ברמה שלך?
זה השאלה שלי אליך, כן.
אני מבין שאתה מחכה ל...
אני פה תופס את הראש בצורות שונות, מנסה להבין איך אני...
כן. אני חושב שאנחנו יכולים להגיד את זה, להסביר את זה כך, שאנחנו צריכים לקבל גם מצד המדע כמה שאנחנו מסוגלים, גם מצד הפילוסופיה, גם מצד ההנחה שהטבע כולו הוא נמצא באיזון היחסי ודורש מאיתנו גם אותה דרגת האיזון. והאיזון בינינו להטבע הוא צריך להתבטא, כבר דיברנו על זה הרבה פעמים בעקרונות האחרים, הוא צריך להתבטא בדרגות של היחס שלנו להטבע בצורה הגשמית, זאת אומרת בטכנולוגיות ירוקות וכל מיני דברים האלה ודאי, וגם כן ביחס שלנו בחברה. זאת אומרת, זה בסך הכל צריך להגיע למימוש בשני המישורים. מצד אחד אנחנו צריכים להגיע לקיום הגשמי שאנחנו נצרוך מהטבע רק בצורה הכרחית, הכרחיות, לא יגונה ולא ישובח, תמיד לא יחסר לאף אחד, כמה שאנחנו נמצאים כאן 7 מיליארד, שנהיה 50 מיליארד. זה לא חשוב. אנחנו, אם הטבע מרשה לנו להיות באיזשהו מספר בני אדם שבעולם, יש בו כוח להכיל את כולם בצורה שאנחנו משתמשים בזה נכון, ובצורה הכרחית מקבלים את זה. כל היתר, האיזון עם הטבע, הוא חייב להיות בדרגת האנושית, שזה שם צריכה להיות הכרת הרע במיוחד. זאת אומרת, הכרת הרע שלנו צריכה להיות בכמה שאנחנו צריכים לצרוך מהטבע רק בצורה הכרחית נורמלית, כן? זה הכרת הרע אחד, גשמית, שאנחנו הורסים אם כך את כל התשתית. אם אנחנו לא נעשה את זה בצורה שאנחנו בעצמנו מתחילים להגביל את עצמנו ולסדר את החברה האנושית בצורה מאוזנת ושווה לאט לאט, לא ניקח לזה כיוון, אז אנחנו נגיע למהפכות ומלחמות ובעיות בעולם, שכמו שאנחנו כבר עכשיו רואים, עד כמה שזה מתחיל לצוס את הדבר, שבכל מקום ומקום מתחילים להיות המהפכות ומסות, כן, יכולות, כבר מקבלות כוח להגיע ולהתחיל לדרוש חלוקה הצודקת וכן הלאה. זה קורה, ואין לשליטים היום כוח לעשות שום דבר. אין אף שליט לא יוכל לעשות שום דבר. אז אנחנו יכולים לעשות את זה על ידי מלחמות רבות, ממש לידה קשה לעולם החדש, או שאנחנו יכולים לעשות את זה על ידי זה שאנחנו מבינים שזה כך, שזו המגמה, ואין לנו ברירה, הטבע מחייב אותנו להיות בחלוקה צודקת, יחסית. אתה לא יכול לחלק לכולם אותו דבר, אלא לכל אחד לפי שם זה אורס וכאן זה לחם ושם זה בננות, לא חשוב, אבל בקיצור כל אחד לכמה שהוא צריך כדי לחיות, וגם לפי התרבות שלו, לפי הכל, כמה שהוא רגיל לזה. זה דבר אחד. ודבר שני, שאיזון שלנו עם הטבע, איפה שהכרת הרע צריכה להיות ברמה הפנימית, שם איפה שאנחנו צריכים להיות קשורים יחד במערכת אחת, כאיש אחד בלב אחד. רק בצורה כזאת אנחנו נהיה בהרמוניה עם הטבע, שזה הכרת הרע היא צריכה להיות כלפי הייחוד. ואיך אנחנו מבטאים את הייחוד? אנחנו מבטאים את האיכות בצורה החיצונית, זה כמו שדיברנו, כן? ועד כמה שכל אחד מסוגל בצורה פנימית. אז כמו שהוא אומר, יש אדם שהוא פוגע באחרים ולא מרגיש, אנחנו צריכים לעבוד על ידי כלי תקשורת, על ידי חינוך, בזה שאנחנו מעלים הכרת הרע, יחס אדם לאדם, וכך בכל העולם, לממדים יותר ויותר גדולים, זאת אומרת לרגישות יותר ויותר, וזה הכל תלוי בחינוך. ועד כדי כך שהאנשים התחילו לראות שהתכונת ההשפעה בעצמה היא מקנה להם ביטחון ומביאה אותם לכל טוב שבעולם הזה, על בטוח, למילואים טובים, לאדם מצד החברה, להכל. ואחר כך לאט לאט הם מתחילים לשמוע שבתכונת ההשפעה הזאת הדדית, שאנחנו באמת מתקשרים בינינו, לא סתם בצורה חיצונית אנחנו מחוברים, אלא באמת רוצים להתחבר זה עם זה, למערכת אחת, כמו בטבע. זאת אומרת, להשתוות עם הטבע, להיכנס, להתקלל בתוך הטבע. אנחנו מתחילים להרגיש אותו כוח האהבה שנמצא בטבע, ואותו כוח האהבה שקושר בין כל חלקי הטבע, הוא מביא את כל הגוף הזה הכללי, דומם צומח חי ואדם, יחד עם כל היקום, עם כל מה שקורה ושאנחנו יודעים או לא יודעים. אנחנו מתחילים להרגיש את הכוח האהבה, הכוח החיבור הזה הכללי, שבו שאנחנו נכללים, אנחנו מגיעים להרגשת החיים בדרגה יותר גבוהה מהחי, בדרגת המדבר. וזה הכל קורה לנו על ידי הכרת הרע. זאת אומרת, הכרת הרע זה אותו המנוף, האמצעי, הסטימול, ממש הכלי, אינסטרומנט, שעל ידו אנחנו יותר ויותר מתחברים עם טבע בכללות, ומגיעים למימד עוד יותר עליון מהחיים שלנו, למימד נצחי של הקיום. לכן כל האבולוציה הזאת ודאי שהיא מכוונת לכך. אנחנו רוצים או לא רוצים, אנחנו נצטרך להגיע לחיבור כזה עם הטבע מצד אחד, ומצד שני יש לנו כאן אפשרות לחדד, כמו בילד קטן, את הכרת הרע, ולפני שאנחנו מקבלים מכות להתקדם לתיקון שלנו בדרך טובה, בהסכמה עם ההורים שלנו, עם הכוחות האלה, שני כוחות האלו, טוב ורע, עם אבא ואמא עליונים, ולהיות ילדים טובים, ללמוד מהטבע לפני שאנחנו מזמינים ממנו תגובה יותר רצינית. כן.
סוג אחד של הכרת הרע כלפי ניצול משאבי הכדור, אפשר להגיד שזה מובן. כלפי הדוגמה שאתה אומר כמו ילד, זה לא מובן. כי ילד רואה את אבא ואמא, הוא רואה שהם ואמא לו מכות, הוא לא יכול להצדיק אותם, הוא כן יכול להצדיק אותם. פה יש איזה טבע שאנחנו לא מרגישים, לא רואים.
כן, אבל סך הכל יש לך חלק באנושות שהוא כן מבין וכן יכול להקל את הדברים האלה. אני לא מדבר על כל 7 מיליארד, 100 מיליון, 50 מיליון, 10 מיליון, שמבינים שזה כך, יכולים להסכים, יכולים לראות את הדברים, לא שהם מקובלים, אלא יכולים להקל את העניין. כמו שעכשיו, אני עכשיו שומע פרשנים, הם אומרים, כן, הכל מחובר, הכל אחד, אף אחד לא יכול לעשות שום דבר, אם אתה עושה משהו מצד אחד, כולם קשורים, זה יהיה גם כן מצד השני, אנחנו חייבים לקבל בחשבון. זאת אומרת, זה כבר הכרת הרע, שאנחנו נמצאים יחד, מקושרים, בטבע אחד וכו' וכו'. אחרי שיש לך אנשים שהם מקבלים את הרעיון הזה, אתם ניגשים לכלי תקשורת, למערכת החינוך, ואתם מתחילים כך לחנך את העם דרך כל הכלים. אין לך ברירה. אתה חושב שעמך יבין משהו? הוא לא יבין כלום. הוא יבין כל אחד בדרגה שלו. אבל הוא חייב על ידי החינוך לקבל את הכרת הרע, כל הזמן לעלות בהכרת הרע. איך אנחנו עושים? אם אנחנו היינו בבית ספר, בבתי ספר, מלמדים בכל כיתה, כן, כיתה א', ב', ג', ד', אם היינו מלמדים אותם איך להתנהג יותר 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 יפה בכל מיני צורות, היה ממש בתוכנית. עכשיו אנחנו מלמדים אותם לאכול מהצלחת, עכשיו אנחנו מלמדים אותם שם להתנהג כך וכך ברחוב עכשיו וכו' וכו'. אם היינו כל הזמן מלמדים אותם, היינו מורים עד כמה שזה רע, עד כמה שזה טוב, עד כמה שזה כדאי, לא כדאי וכן הלאה, ודעת הסביבה הייתה עומדת בזה בכל מקום, אז היית מקבל בכל זאת אנשים אחרים. זה אנחנו מזלזלים. כן.
הכרת הרע כלפי מה?
הכרת הרע כלפי, בסופו של דבר, בני אדם והטבע הכללי.
בני אדם מבין? דבר שני שאמרת לא מבין. איך אני עכשיו ילד בכיתה ב' תכיר את הרע שבך כלפי הטבע הכללי? מה צריך להסביר לו כדי שהוא יכיר את הרע שבו
כלפי הטבע הכללי? לא צריך. מי אומר לך שאנחנו מדברים על כיתה ב'?
בסדר, בפוסט
דוקטורט. דיברת שזה צורה הדרגתית, כי אתה אומר אבולוציה. אבולוציה זה גם כן האדם שנולד, הוא פרא האדם, ואבולוציה שלו נגיד עד גיל 20, עד גיל 15.
אז בגיל 20, מה זה הטבע הזה שכלפיו הוא, מה אנחנו רוצים להגיד לו? אנחנו רוצים להגיד לו דבר כזה?
בגיל 20 אין לך כבר מה להגיד. אתה צריך כל 20 שנה להגיד לו. אתה צריך כל 20 שנה להעלות לו את הרגישות למי הוא לעומת הטבע השלם. אחרת לא יקרה כלום. אם תביא לי עכשיו בני 20, אין לי איתם מה לעשות. אתה רואה יושבים מטומטמים? רואה או לא? רואה. צאי לי ויקטור. נו. מה אתה מסתכל עליי? הוא אפילו לא שומע. הוא יושן עם עיניים פתוחות. אני אומר לך, ישנה כאן בעיה.
אני מבין שיש בעיה.
אבל אם אתה לוקח, לא, אבל אם אתה לוקח אדם מהחיתולים ומתחיל לחנך אותו, אין לך בעיה.
אבל אתה רוצה להסביר למישהו משהו? מה אתה רוצה להסביר לבן אדם?
אני לא מסביר. חינוך זה לא הסבר. חינוך זה לא הסבר. חינוך זה דוגמה. חינוך זה תנאים שאתה מעמיד לו. ועל ידי זה הוא מתחיל לראות זה נכון או לא נכון בחיים שלו. אתה יכול לחנך לכל דבר, דבר הכי הכי לא מציאותי. חינוך זה לא עובד לפי השכל. זה גרסה די ינקותה. כן?
אני שואל מצד המחנך, מה צריך להסביר למחנכי העולם? שהם צריכים לאיזה תנאים להתאים את העולם? זה לא ברור.
הם צריכים להתאים את העולם לעיגול, לכוח הכללי. לכוח הכללי, זהו.
איזה כוח כללי? מה
כוח הכללי? שאין הבדל בין שום דבר, בין אף אחד, כולם שווים, כולם חייבים להיות מחוברים כמו תאים בגוף אחד. לא רוצים? נלמד את זה על עצמנו, על בשרנו. כדאי לרצות.
אוקיי, יש לנו מעט מאוד זמן, יש פה מלא שאלות על זה, אבל אני רוצה לשאול כלפי הדרגות האלה של התפתחות האדם. אצל בעל הצולם יש איזה טקסט, שהוא לא פורסם לדעתי עדיין, שהוא כותב בו על זה שאנשים צריכים, יש להם דרגות שונות בחברה.
כן.
חבר מסוג כזה, חבר מסוג כזה, חבר נכון. מסוג כזה וכו'. פה אנחנו גם נותנים כמה דרגות של התפתחות האדם. זה צריך לקבל ביטוי בחברה, בכיתה, באיזה צורות?
כן, אבל זה ודאי שכך זה יקרה. גם כי בכל כיתה יש לך ילדים שונים.
מי קובע שזה אדם מפותח יותר?
הטבע. הטבע שלו, הוא לא יכול להתפתח יותר. שורש נשמה תגיד, אם אתה רוצה כאן להזכיר את זה.
אני לא רוצה להזכיר את
זה. אז זהו, לכל אחד יש טבע משלו. כל אחד יכול, הוא לא מסוגל להיות בעדינות יותר ממה שהוא. אני לא חושב שאם אתה לוקח את החינוך, את הכלי תקשורת, את ההכרה, מה שיש לאדם המבין, שזה כמה אחוזים מהאנושות, אתה יכול להעמיד על זה חינוך לכל האנושות, והחינוך הוא, מה הוא צריך לעשות? הוא צריך כל הזמן לדאוג להעלאת הכרת הרע לכל אחד ואחד. עד שאנחנו בצורה הדרגתית מביאים את הכל האנושות להכרת הרע. מה? מהי הכרת הרע? הכרת השבירה בינינו. זאת אומרת, נו, במילים אחרות תגיד, במקום שבירה. זה אני מקצר פשוט. שזה הכרת הפער, שנאה בינינו, שאותה שנאה אנחנו מרגישים אפילו בזה ש... לא יודע, משהו, משהו לא כל כך אצלך לא נראה לי, או משהו אני לא רוצה לתת, או משהו אני חושב שאני באיזושהי צורה לא מתחשב בך כמו שבעצמי, במידה ובאיזה סיבובים. אני כבר מרגיש את זה כדבר שהוא נורא בחיים, ואני חייב לסלק אותו. הוא מפריע לי. זה נקרא רע. אז אנחנו צריכים לזה לתת דוגמאות וללמד, ואין לנו ברירה. זה אבולוציה, זה הטבע, זה מטרה שלו, ואין לנו ברירה, אנחנו נצטרך להגיע לזה. במקום מכות, בוא נגיע בצורה טובה. אנחנו לא מוכרים כאן שום דבר, חוץ מדבר אחד. אנחנו פותחים ולא מוכרים. שתראו מהי המטרה, תראו איפה אנחנו. אתם יכולים לתאר איזה מכות אנחנו צריכים לקבל כדי להתחבר, כמו שהטבע דורש. זה לא יומן. איזה איסורים אנחנו צריכים לקבל לעצמנו. בוא אנחנו נעבור את הדרך הזאת בצורה יפה וקלה, כמו ילדים חכמים. זה הכל, ונסיים.
אוקיי, נקרא מספר הודעות לסיום. הודעה ראשונה, כנס קבלה עולמי בניו ג'רזי. בראשון לשלישי באפריל האנושות עולה למדרגת החיבור הבאה בכנס הקבלה העולמי שיתקיים בניו ג'רזי, ארצות הברית. הכנס יכלול הרצאות איכותיות עם הרב לייטמן, ישיבות חברים, אירועי תרבות, והכל למען חיבור אחד כלל עולמי. כנס הקבלה העולמי בניו ג'רזי, לפרטים ולהרשמה, www.kabbalah.info. והיום, יום האיחוד העולמי. היום, יום ראשון, יום האיחוד העולמי, החל משעה 3:30 אחר הצהריים, באתר kab.tv. ב-4 אחר הצהריים, השיעור הווירטואלי עם הרב לייטמן, ב-5:30 בערב, שיעור הילדים העולמי, ובשעה 6:45 ישיבת החברים העולמית. בואו נעשה את זה אמיתי לקראת הכנס בניו ג'רזי, ונעבור לקליפ קצר על האירוע.
כשהעולם הופך למקום אחד, כשכולנו מרגישים נשמה אחת.
שלום לסימיון וינוקור שנמצא במוסקבה.
שלום חבר'ה, אני רואה אצלכם קרנבל שם,
ממש. אנדרו מרטין, כתבנו שנמצא בטורונטו.
Hello guys, welcome.
יש מקום אחד שבו משהו מאוד מיוחד קורה.
אנחנו רוצים לעבור לסידני באוסטרליה. שלום חוטר, כתבנו בסידני אוסטרליה. שלום ליעקב הייברונר בברלין.
איבדנו את התחושה. אם אנחנו בגרמניה, אם אנחנו בספרד.
העם הספרדי זה משהו מיוחד, תסתכל על הלבבות שלהם מהלבים. הם אנשים חמים, הם אנשים ענקים.
בונז'ור, בונסואר, מורשה.
יום של איחוד מסביב לעולם, בבתי קבלה לעם בארץ וברחבי העולם. שידורים ישירים ומיוחדים בערוץ קבלה לעם. לפרטים יכנסו לאתר kab.info.
שלחת שלי האביב שלך זו הפריחה שלי מלחמה שלך זו מלחמה שלי השמחה שלך זה האושר שבי
הלילה שלך הוא הלילה שלי ירח מלא גם לך ולי האמת שבך זו האמת שבי הלבן שלך הוא הזכות שלי כולנו יחד באותה סירה זה אני ואתה בטוב וברע רק ביחד רק ביחד נגיע כולנו יחד באותה סירה זה אני ואתה בטוב וברע רק ביחד רק ביחד נגיע השמש שלך היא האור שבי והגשם שלך זה המים שלי הבית שלך זה העוגן שלי האהבה שבך נמצאת גם בי
הכאב שלך הוא הסבל שלי האושר שלך זה השמחה שבי, הפחד שלך זה הרעד שבי, העולם שלך הוא הכל בשבילי.
כולנו יחד באותה סירה, זה אני ואתה, בטוב וברע.